אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות כרך א', חלק ב', אנחנו בהסתכלות פנימית, אות מ"ו בעמוד ס"ה, ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. הסתכלות פנימית, אנחנו באות מ"ו. זרענפין נבחן ללא אפשר, משום שאור החוכמה היה חסר לו. ובחינה ג' שהיא זר אנפין, נבחן ללא אפשר וכמכוון, לא אפשר הוא, מטעם דאחר שהבחינה הבית נתעוררה, והמשיכה האור דחסדים, נעשה בזה בחינת עיכוב על אור החוכמה שבנאצל. כי בחינת הרצון להשפיע הוא הפוך מבחינה א', שהיא רצון לקבל, ששם אור החוכמה. וכיוון שאור החוכמה הוא עיקר החיות של הפרצוף, דעל כן מכונה האור הזה בשם חיה, לפיכך חזרה המלכות דבינה והמשיכה הארת אור החוכמה לתוך אור החסדים שלה. וכשמלכות הבינה, וכשמלכות דה בינה המשיכה ועשתה חידוש צורה זאת, יצאה מבחינה ב' ונעשתה לבחינה ג' שנקרא זעיר אנפין. אות מ"ז, זרענפין נבחן לכמכוון, משום שהייתה לו השתוקקות לחוכמה. ובהמשכה זו שהיא בחינה ג', יש עלינו להבחין שני דברים. האלף הוא דלא אפשר, דהיינו שאין לה עצה אחרת, מחמת שאור החיה היה חסר בנאצל, והבית הוא דקה מכוון, כי יש כאן השתוקקות אחר הארת החוכמה שהמשיכה, מחמת שהמשיכה אותו בעת שהייתה ריקנית ממנו. כי בחינה בית הייתה מכסה על אור החוכמה, ויש בה רק אור דחסדים בלי חוכמה. לכן המלכות שלה, שהמשיכה הארת החוכמה, הנה המשיכה זאת בבחינת השתוקקות, שנקראת כמכוון, ועל כן נקראת בחינת זרענפין, לא אפשר, וכמכוון, כמבואר. שוב ממזיים. זרענפין נבחן לכמכוון, משום שהייתה לו השתוקקות לחוכמה. ובהמשכה זו שהיא בחינה ג' יש עלינו להבחין שני דברים. האלף הוא דלא אפשר, דהיינו שאין לה עצה אחרת מחמת שאור החיה היה חסר בנאצל. והבית הוא דקה מכוון, כי יש כאן השתוקקות אחר הארת החוכמה שהמשיכה, מחמת שהמשיכה אותו בעת שהייתה ריקנית ממנו. כי בחינה ב' הייתה מכסה על אור החוכמה, ויש בה רק אור דחסדים בלי חוכמה, לכן המלכות שלה, שהמשיכה הארת החוכמה, הנה המשיכה זאת בבחינת השתוקקות שנקראת כמכוון, ועל כן נקראת בחינת זרענפין, לא אפשר וכמכוון.
שאלות? כן.
זה נשמע כאילו שניהם אותו דבר, בגלל שהיה...
שניהם מי?
גם הלא אפשר וגם הכמכוון.
אני לא... לא, לא, תסביר.
כי...
מה זה לא אפשר?
שאי אפשר לה לברוח.
שאור חוכמה נמצא בו בצורה הכרחית, ורצון לחוכמה נמצא בו בצורה הכרחית. כן? זה העובדה. עכשיו, מה מצידו היחס?
השתוקקות.
השתוקקות. אז יש לו כוונה או אין כוונה? הוא מתכוון ליהנות או לא מתכוון ליהנות?
מתכוון ליהנות.
נו. אז אלה?
שניהם בגלל שהיה חסר לו אור חוכמה ועכשיו הוא קיבל אותו.
אבל הראש שלו זה בבינה. הוא יצא בצורה כזאת שהוא לא, הוא בחר במעשה הזה. לכן המצב שלו נקרא לו. זאת אומרת שהוא, לא שהוא בעצמו הגיע למקום האיסור. ולכן זה עדיין לא, אסור בספק. אסור רק מצד התנאי אחד. חייבים להיות שני תנאים. חייב להיות בי רצון מצד אחד, ויכולת לשלוט ברצון. לממש אותו. כאן רצון זה לא מצידו, אי אפשר, וכווי כוון. לכן הרצון הוא לא גמור. בינה היא ראש של זה רמפין, והיא עושה בשבילו זיווג, ומביאה לו אור החוכמה, ותוך הכלים דה חוכמה. מה הוא יכול לעשות? אז בצורה כזאת אין לו לברוח, אין לו לאן לברוח. כן? זהו. אבל כן המכוון, כי בעצמו הוא כלי חוכמה. לא. לכן, כאילו הוא איסור, כאילו זה לא, המצב הוא לא בסדר, אבל אי אפשר להגיד שהאיסור ומצב הוא לא בסדר, הוא מצדו. זאת אומרת, שאלה היא פשוטה. אני נכנס, הביאו אותי לאיזשהו מקום. כן? נגיד, לחנות של תכשיטים. אני מת עליהם. ואף אחד לא נמצא. אם אני עכשיו משהו ייקח, אני אשם או לא אשם? בחנות אין אף אחד. כוח ההגנה שלי נגד היצר הרע שלי, נגד הגניבה, הוא מוגבל מאוד. אם אחרים מסתכלים, אני לא אעשה את זה, מטעם בושה, מטעם פחד, מטעם כל מיני דברים. אבל אם אין אף אחד, ושום דבר, וכלום, אני אקח או לא אקח. יש כאן חשבון, כמו בכל חוק שבטבע. עד כמה שכוח המשיכה יותר מכוח התחייה. או שווה לו, או פחות ממנו. תלוי, בין זה לזה אנחנו נמצאים. זהו, אין בטבע משהו ללא חוק. אז אם כל האיסורים שלי, המעצורים שלי, הם יותר גדולים מהמשיכה שלי לגנוב, בהתאם לכל הנסיבות, כן, המצבים, המצב הכללי, אז אני כן גונף או לא גונף, אבל זה לא נקרא שאלה, אז האם אני אשם בזה? בינה מביאה את איזה רמפין למצב מסוים. הוא מעלה באור חוכמה, הוא רוצה את החוכמה, הוא כן נהנה, אבל האם הוא בחר במעשה הזה? לא. אז מה אתה רוצה ממנו? לך לאומן שעשני. פשוט. זה הרצון לקבל, לא גמור. כי לא הוא הביא את עצמו למצב הזה. הוא לא בא לבחירה. נו. נו. זהו? נו? כן? אין יותר. נו, אז נמשיך. אנחנו רק צריכים להבין. אנחנו כאן לומדים איתכם יסוד של כל הבריאה. אחר כך אנחנו יכולים מיסוד הזה לגשת לפתרון בעיות בטכניקה, במשפחה, בחברה אנושית, בדומם צומח חי, בכל מיני מה, היחסים ביניהם, או באטומים, מולקולות, במה שלא תרצו. ממש בכל דבר. זה חוכמה יסודית, חוכמת הטבע. שאם אנחנו לומדים את החוקים האלו, והם לא הרבה, רק צריכים להרגיש אותם בפנים. אז כל דבר בשבילך זה הוא פתוח, מובן. אז דלת דרגות האלו שברצון, אחר כך הם באים בתוך החומר, מה החומר שלנו? רצון. רצון להחזיק את עצמו, רצון להחזיק את האטומים, את המולקולות, בהתאם לזה ולנטיות, איך להגיד בעברית? אני לא יודע.
קוטביות.
לא יכול להיות קוטביות, איך? ערכיות. ערך, כן? זאת אומרת, כמה כבד החומר כאילו, כן? כמה שהוא מושך לעצמו. נגיד, של אטום אחד עם אטום שני, מולקולה אחת עם מולקולה שנייה. עד כמה כל אחד מושך את השני כדי להתחבר עמו. זה לא כותביות. אז כל הדברים האלה הם שזה יסודות החיבור החומרים, כן? וחיבור התחברות האלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים, שזה בונה אטום, סוגי האטומים, סוגי החומרים וכן הלאה, זה הכל נובע מכאן. זה פשוט שמכירים את המצב הזה, שום דבר הוא לא, הוא לא מסובך. אני לא יכול עוד להסביר, אולי ננסה להסביר את זה ברקע לא של חוקי הפיזיקה אלה חוקי הביולוגיה, שם אותו דבר. רצונות עוד יותר, עוד יותר ברורים, שעוד יותר קל לי להסביר לנו. בחברה האנושית, ביחסים בינינו, זה עוד יותר קל. כי איפה שהרצון הוא יותר בולט, שהוא בעל פעולה. אז עד כמה שהייצור יותר מפותח, מדומם לצומח, לחי, למדבר, אז יותר קל להסביר את הדלת בחינות האלו, ושהם נמצאים ביסוד של החומר. החומר הוא רצון לקבל. אז, ושאנחנו מדברים על הדומם צומח וחי, אנחנו לא צריכים לדבר על הרבה. אנחנו לא מדברים שם על בחירה חופשית. אנחנו מדברים על החוקים. חוקים זה תת ראשונות. או ג' בחינות. ובחינה ד' בה מתקיימת בחירה חופשית. עכשיו אנחנו נלמד אותה, אנחנו נראה עד כמה שהיא ממצבה יכולה להשתמש בכל התכונות הקודמות כדי להידמות להם, לדומם צומח וחי. No. ואז היא מקבלת צורת המדבר. לכן אין מדבר בטבע. הוא מתפתח, כמו שהוא מתפתח בצורה גשמית, אנחנו רואים, כן, באבולוציה, כן? ירד מהעץ, זאת אומרת, מדומם צומח וחי, יצא האדם שאין בו שום דבר מיוחד מהעולם החי, אלא הפנימיות שלו, הבירור שלו. מה לטובתו האגואיסטית ולרעתו האגואיסטית. אותו דבר אם אנחנו הולכים עכשיו לתקן את עצמנו. רק בבירור. וזה בחינה דלת. כן.
גם בשיטת החינוך שאנחנו מנסים להסביר אותה, להעביר חוויה שלה, אז נותנים איזושהי הרגשה של ביחד, שהיא מאוד זרה לאדם, הוא לא רגיל לזה, אחר כך מראים כמה זה לא, עד כמה אנחנו לא נמצאים בזה, ושוב ביחד. אבל נראה שצריך לעשות את זה הרבה פעמים, עד שאדם מתחיל מצידו להתגעגע ולרצות את הביחד הזה. זה לא קורה בפעם אחת, לא בארבע שלבים, והנה עכשיו גמרנו, אדם נסגר, הוא רוצה את זה.
הכל הזמן הוא משתנה. הוא חייב להעביר את זה, אתם צריכים גם כן להעביר את זה, להעביר את זה בכל מיני צורות. צורות של הפעלה. זה יכול להיות חיבור בין גדולים לקטנים, חיבור בין גברים לנשים, חיבור בין חברים, גברים לגברים, חיבור בין בכל מיני צורות, במשפחה, ברחוב, בעבודה, בכל מיני מקרים, במה שאנחנו נתקעים. אז יהיה להם, הדוגמאות האלה יתיישבו להם בזיכרון, ואחר כך הם, בכל מקום שיהיה להם איזושהי תקלה, הם, יהיה להם כנגד זה בזיכרון דוגמה נכונה. צריכים לייצר כאלו טיפוסים כאלו של מצבים שונים. כן.
נאמר, אפילו אצל ילדים רואים ששנה שלמה צריך לעבוד איתם, פחות או יותר, עד שהם מתחילים לקחת את ערך החיבור ככני מידה למשהו.
אני חושב שזה בכלל אי אפשר, מה שאתם מעבירים שלוש שבועות שם, אני מבין שצריך לתת לבן אדם איזה התחלה וסוף, אחרת הוא לא יסכים. אבל נראה לי שאחד מהמטרות של הקורס זה שבזמן הקורס הם מקבלים הבנה שאי אפשר להפסיק אותו. זה, איך אפשר? זה כמו שאנחנו נפסיק בלימוד, נו, ומה? לכל החיים, עד שאתה לא מגיע לגמר התיקון, זה מעכשיו והלאה. רק לא להגיד לו בצורה כזאת, ודאי. אבל הוא צריך להבין שזה עוזר לו בכל החיים יותר ויותר. כמו שאדם שרוצה להתפתח במשהו, כל הזמן לומד, הוא לא עוזב. לכן צריכה להיות איזשהו מין שמועה כזאת בקורס, לא מצד המורה, אלא ככה אווירה כזאת, שדבר הזה אנחנו לא גומרים, אנחנו איתו ממשיכים כל הזמן, מתפתחים, בפרט שאנחנו אומרים שמכם יצאו מורים, מחנכים, מרצים, סדרנים לפחות או משהו, אז ודאי שצריכים לתת להם הרגשה כזאת.
רק לסגור את זה, כי זה קצת, אתה אמרת לפני כמה שיעורים שבאדם מוטבעות כל מיני, מלידה, מילדות, כל מיני תבניות שמאוד מאוד קשה לפרק אותם, ולכן צריך לתת חוויה יחד עם הסבר הרבה 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 פעמים. ורואים את זה, שברגע שאנחנו נותנים, כל הקורסים בעצם בנויים על החוויה הזאת של חיבור לא מצליחים, חיבור עוד פעם לא מצליחים, ואז באיזשהו שלב אנשים מפנימים את זה, אבל רואים שזה כל הזמן כנגד תבניות שקיימות בנו. כל הזמן זה כנגד ה... אם לרגע מפסיקים את זה, אז יש שלב שאנשים רוצים להמשיך, ובאמת רואים, באים מקורס לקורס, ויש... אם עוזבים את זה, אז הם פשוט חוזרים לתבנית המוכרת.
דרך.
כמו איזה כוח משיכה, כמו איזה מגנט כזה ש...
כן.
והשאלה, איך מקצרים את זה? איך אפשר לזרז את הזמנים האלה? איך אפשר לקצר את התהליכים? בלי לכפות, כמובן.
רק אם אתה תשים כנגדם מגנט השני של החברה. אתה לא צריך, אתה לא יכול לסמוך על בן אדם שהוא באמת בעל הבחירה, שהוא באמת נמצא במימוש הדרך הרוחנית שלו. לא כולם כאלה, לא ב-100% כאלו, אלה מקצתם, הם נמצאים כאן כאלו. בינינו, ולכן רק אדם שכל הזמן נמצא בבירור ובהליכה, שזה בלתי אפשרי כל הזמן, תמיד איכשהו נופל בין זה לזה, אבל בתנאי שהוא באמת בא לעבודה, בא לבחירה, נשמה מיוחדת, אז הוא מתגבר כל פעם ומשתדל להיות בסלף-קונטרול, איך להגיד? בשליטה עצמית על כל אותם הסטיגמות מהילדות, מהחינוך בילדות, ואיכשהו מתקן את עצמו. אבל זה גם כן, זה לא מתחיל, זה לא פשוט, כי זה בעצם נכלל באותם הקליפות שקיבלנו, שאנחנו התרשמנו מזה שאנחנו צריכים לתקן אותם. זה הפרא אדם שבאנו גם כן, שאותו אנחנו צריכים לתקן. לכן רק השפעת הסביבה, בסוף, הכי פשוט, אתה מבין? זהו, לא מי גדול ומי קטן ומי כך, השפעת הסביבה, זהו. זה על בטוח, תהיה מגנט כנגד זה שמושך אותו אחורה לילדות, זה ימשוך אותו קדימה, למטרה. אני לא מכיר, לא מכיר בן אדם שיודע בלי השפעת הסביבה להתקדם לבד. אמנם שבהיסטוריה כנראה שהיו כאלו. כנראה שכן היו. כי אנחנו רואים דוגמאות כאלה ש... או שאני לא, אני לא מרגיש לא מזהה לידו מישהו ככה... לכן... או! זה... אחרי המאומות האחרונות אתה בכלל לא רואים אותך.
לא הייתי בארץ.
כן.
שאלה, האטומים תמיד היו או שהם נבראו? אני הולך פשוט, הנושא הוא מעניין והרבה אנשים מדברים אחרי השיעור של אתמול.
נושא מעניין. ככה, שיחה סלונית. אם אתה מדבר מצד הקבלה, אז אני יכול לדבר עד מפץ הגדול. אחרי זה, זה התפתחות חומרית. לפי ההתפתחות חומרית, אנחנו יכולים להגיד שוב, ודאי שאנחנו יכולים לדבר על דלת שלבים, כמו שעכשיו אנחנו לומדים, כי בכל דבר יש לך אותם דלת בחינות. זה לא סוד. אלא אם לדבר במונחים של פיזיקה, זה חום אינסופי, האנרגיה אינסופית בצורת החום, שזה זה לא פיצוץ אטומי או חנקן, כן? אלא זה גליום, זה משהו, נו, הדברים עוד קודמים לזה, ושלא היו גזים אפילו, אלה, זה מין פלזמה כזאת מיוחדת מאוד, שאומרים שהשמש שלנו, שעוד מעט נגיד, בעוד כמה מיליארדי שנה, התחבא, כך לפי הפיזיקה, נו, תיאור הזמן שם זה עניין של שנים, מה שהם סופרים זה עניין של הדרגות אצלנו. אז מה שהם אומרים שנים זה גם כן, זה כמו 6,000 שנה ואנחנו סופרים את זה בדרגות. אז יוצא שגם כן השמש שהיא תתחיל להתחבא והיא תעבור מכדור הגזים האלו שעכשיו נמצאים בתהליך של הפיצוצים כמו פצצות אטום, זאת אומרת בצורה כזאת, יש שם סינתז של הסובטומי. אז זה הופך להיות לכוכב עם גז אחר. ואז הוא מתרחף, הוא בולע כל הפלנטות ומתרחף עד שמכסה את כל המערכת השמש ואחר כך נחבא. אז אני לא יודע מה להגיד, מה בדיוק אתה רוצה לשמוע? גם אין לי מילים להסביר מה שאני יודע. אין לי מילים, לא למדתי את זה בעברית. כן.
זאת אומרת, האטום נמצא בתנועה?
האטום כל הזמן בתנועה. בלי תנועה אי אפשר שבכלל משהו שיתקיים.
ואז בערך הוא...
אם ביסודו של החומר הוא היה לא זז, הוא לא היה קיים.
ואז בעצם נוצר כאילו... אנחנו...
מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים לא את החומר עצמו, אלא דווקא התנועות שלו.
את התנועות שלו, כאילו את האטום.
בעזרת התנועות שלו אנחנו משיגים אותו, מרגישים אותו, יכולים למדוד אותו.
אז אני רוצה לצאת צעד אחד קדימה.
אני אגיד לך למה. כי התנועה זה הבדל בין מצב למצב. מצב עצמו אנחנו אף פעם לא יכולים למדוד. אלא אם משהו שונה ממשהו, בקונטרסט בין הדברים. לכן בשבילנו חשובה התנועה, השינוי. אם מצב סטטי זה אלוקות, זה ללא מנוחה. זאת אומרת, במנוחה מוחלטת. כן.
אז זהו, פה לא ברור לי. עכשיו, אם אנחנו הולכים לכיוון גמר תיקון, כמו שאתה אמרת, בתפיסת המציאות, אז יוצא איפה שאתה אמרת שהעולמות הולכים ונעלמים. זאת אומרת, הולכת להיפסק התנועה כאילו. בעולם הפיזי, לפי מה שאתה אמרת. אני צריך להבין. עכשיו, אם העולמות נעלמים, אז איך האטום גם כן נעלם, אז מה נעלם פה? הרוח נעלם, לא, כבר מבולבלים לגמרי.
זו תפיסה שלנו. זה לא שקיים בעצמו, מחוץ עלינו. זה הכל רק בתפיסה שלנו, ולכן, אם אנחנו משפרים את התפיסה על ידי זה שיש לנו תכונות החדשות, ובתכונות האלה אנחנו רואים במשקפיים אחרות, אנחנו רואים את כל המציאות, המציאות היא נראית לנו אחרת. קודם כל היא נראית כולה שמתנהלת מכוח אחד. שנית כל היא נראית שהיא מתנהלת בכל הגוח אחד איתנו יחד, שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אחר כך אנחנו מתחילים לראות איך שהמערכת הזאת שייכת לנו. במידה שאני והבורא נעשים יותר ויותר כאחד, המציאות הזאת הופכת להיות ואני יחד אחד. והבורא הוא שממלא ומקיים, ואני מי שמגיש לו את זה. אני מצד הכלים והוא מצד הכוח. ועד שהכל מתחבר יחד. הכל דרך שינוי של התפיסה שלי. כן?
זאת אומרת, על פי מה שאתה אומר לי עכשיו, אני מקווה שאני מבין נכון, האטומים נעלמים. לא נשארים אטומים.
נו, נגיד, במילים שלך, נעלם הכל. אטומים, המציאות, בני אדם, בכלל הכל נעלם, והופך להיות לאט לאט לרצון. כי אני רואה הרצון שבכל דבר, שהוא בעצם הנמצא. וכל היתר חוץ מרצון, זה נמצא אצלי בהרגשה המקולקלת. עד כמה שהרגשה שלי היא מתוקנת יותר, אז אני יותר ויותר מגיע מקליפה, מהצורה החיצונית, לפנימית, ומגיע רק לרצון ואור מסך. כן.
אז היום שאנחנו עובדים, עושים עבודה רוחנית, אנחנו עובדים שתי סוגי כוחות, שבעצם זה, לפי מה שאני מבין, זה אטומים. בין האטומים. אתה לא עובד ככה היום. תעזוב עכשיו רוחני.
איזה רוחני, אני לא מבין.
היום שאתה עובד עושה עבודה רוחנית. אתה משתדל עושה עבודה רוחנית. אנחנו יושבים פה, כמו שאמר אתמול, אנחנו יושבים פה כמו שולחן, כמו כל אחד אחר. באמת, באמת, אנחנו לא קיימים. ואז אנחנו בעצם עושים עבודה. אז מה אנחנו עושים עבודה? אנחנו עדיין לא רוחניים. עובדים
אטומים. אנחנו לא עושים שום עבודה רוחנית.
למה? מה אנחנו עושים פה?
יושבים.
יושבים, מה אנחנו עושים?
יושבים.
מה זה יושבים?
אנחנו משתדלים באגו שלנו להתקרב לאחיזה בכוח שמשנה את הטבע.
מה מחזיק אותנו? מה מחזיק שתי הכוחות האלה?
זה שהוא מחזיק, הוא מחזיק הכוח הזה.
מי מחזיק את הכוחות האלה שאנחנו עובדים איתם? זה לא אטומים, זה הגוף שלי. אני בינתיים... אבל מה מחזיק? פלוס ומינוס, מה מחזיק? או מי מחזיק?
איזו דוגמה לתת לך? אתה ראית פעם סרט, איך שאנשים ראו סרט הראשון שבא רכבת. כן? ראית את זה, כן? לא, אבל הם ראו במסך שבא רכבת, ואז הם ברחו מבית קולנוע. כן? כי הם קיבלו את זה כדבר האמיתי. הם לא ציפו שדבר כזה יכול להיות לא אמיתי, כי אף פעם לא ראו את זה. תשמע מה שאני אומר. זה כמו שאומרים על אינדיאנים שראו את האונייה של קולומבוס כל כך גדולה, הם לא ראו אותה. לא האמינו שזה דבר כזה יכול להיות. לא היה בהם כאילו התבנית פנימית, ולכן לא ראו את ה... נו, זה לא בדיוק, אבל אני לא רוצה להיכנס. טוב להשתמש בזה בתור דוגמה. אומנם שזו דוגמה לא נכונה, אבל... אבל זה היה לפני 100 שנה, כן? שהקרינו את הסרט שבא רכבת, אנשים פחדו, הם ברחו מהעולם. למה? אין לאדם תפיסה אחרת ממה שהדבר הזה הוא מגיע אליי, הוא עכשיו נוסע אליי. זאת אומרת, אני לא יכול לזהות שזה משהו שקרי. אני מזהה את זה לפי התבניות שלי, מה שקיימות בי. ולפי מה שקיים בי, הדבר הזה עכשיו הוא בא והורס אותי. איפה? כאן, באמצע בית קולנוע. ובורח. זה משהו ש... היית באורלנדו? היית. היית שם בבית קולנוע? שם נותנים לך ההדגמה, איך שהעכברים עולים לך על הרגליים, בזמן שאתה מסתכל סרט. כן, זה תלת מימדי, כן. אז שם זה הרגשה גם כזאת. אנשים לא... אתה לא יכול לעשות כלום. אמנם שנראה לך שזה הכל... זאת אומרת, אנחנו חיים מתוך הדמיונות, מתוך התבניות, שהם נמצאים בנו. עכשיו, אתה אומר, אנחנו עובדים עם אטומים. זה שנראה לי שאני עובד עם אטומים, זה נראה לי ככה, נכון? כי אני נמצא עכשיו עדיין בתפיסת המציאות כזאת. אצלי התיאור הזה הוא קיים בראש. אבל באמת אני עובד עם הרצון לקבל ועם האור. אין חוץ מזה שום דבר. וגם אני רצון לקבל והאור. כן.
זאת אומרת, לפי מה שאני מבין עכשיו, או שהרבה אנשים לא הבינו, כן הבינו, זאת אומרת, רוחניות זה מעל הנושא האטום? לא שייך לאטום? הרוחניות. שאנחנו מנסים רוחניות. שלבות בהשפעה. זה מעל נושא האטום הזה?
חוץ מרצון לקבל והאור, שתי הכוחות. אין כלום.
לא אטומים, לא כלום?
כלום. כל היתר זה נקרא העולם המדומה.
זאת אומרת, האטומים עצמם הם מדומים כלפינו?
לא, כלפיך לא מדומה.
לא. כן. אנשים מאשרים בהשפעה.
הם לא קיימים.
האטומים כבר לא קיימים?
לא.
כל אחד בגובה שלו כאילו? האטומים נעלמים?
לא נעלמים, לא קיימים. נעלם זה כבר שהיה קיים ונעלם.
איך לא קיימים? הוא נמצא בעולם הזה.
הוא נמצא בעולם שלך.
מה זה בעולם שלך? גם מה שלגע אומר שהאטומים האלה נמצאים עד המדרגה 125?
בטח, כי הוא צריך לדבר איתך, זה דבר בסופה שלך.
זאת אומרת, ככל שמקומה מתקדם, כאילו האטומים האלה נעלמים.
החומר נעלם.
האטומים זה חומר.
כן?
נעלם.
כן? עכשיו, הפיזיקאים היום מגלים גם כן שזה נעלם, שזה כוח, שזה איזה מין שדה כזה של הכוח, אנרגיה. זה לא חלקיקים. פעם חשבו שזה חלקיקים. היום כבר רואים שזה לא חלקיקים. קודם חשבו שזה משהו כזה, כדוריות קטנות. אחר כך התחילו קרפוסקולרנט, איך להגיד? אני לא יודע כל השמות האלה. שפתאום יכולים, פעם מגלים אותם כחלקיקים, פעם כגלים. כן, דואליות הזאת, כן? ויש שם דיפרקציות, זה בקיצור ידוע, כל הניסוי הזה. ושזה חצי כאילו ככה וכאילו ככה. ועכשיו, כבר עד כמה שאנחנו נכנסים לחומר ובודקים אותו, רואים שזה בכלל לא חומר. זה אנרגיה, זה שדה, זה איזה ענן כזה קטן. אלקטרון ענן, פוזיטרון, ניטרון, עננים כאלו הקטנים. זאת אומרת, זה אנרגיות בלבד, כוחות. זה שכוחות האלו שפועלים בתוך הכוחות שלנו, סך הכל כוחות. הם רצונות, כל אחד רוצה למשוך, כל אחד רוצה לדחות, כל אחד רוצה משהו, כן? אז זה רצונות בסופו של דבר. אז בהשפעת הדליות של כל הרצונות האלה, תאר לעצמך כמה אטומים וכמה בכלל הכל, איך שהם משפיעות, זה סך הכל ענן אחד גדול שנקרא עולם האינסוף. זאת אומרת, מה שנראה לך אטומים, הם לא קיימים בצורה כמו שנראה לך, אבל באמת בפנים קיימים בצורת הכוח. כמו שבעל הסולם אומר, גם אני לא מכיר את עצמי, נדמה לי שאני חי, קיים, מוצק, חם, תופס כמה קילו, כמה מטר, כמה שטח וכן הלאה. אני לא מכיר את עצמי האמיתי, כי אני בעצמי האמיתי זה כוח. אבל כך אני מרגיש את עצמי לעת עתה. ובאמת, אני אומר לכם, תאמין לי, שתתחיל להתקדם, אתה תתחיל לזהות את עצמך, לא עם הגוף שלך, אלא עם הכוח הפנימי, עד שהגוף גם תתייחס אליו כמו לכוח. אתה צריך את הכוח הזה לקיים אותו, לעשות על ידו כל מיני פעולות. כן?
זאת אומרת, אני הופך למשהו שהקיים לא ידוע לנו, למשהו אחר לגמרי, כוח אחר לגמרי, מה שאנחנו מכירים בעולם הזה.
כן.
בעצם? ואז אני ממשיך להיות, מה שהחזיק אותנו היום זה באמת הסיבובים, והכוח האטומי יחזיק אותנו.
אותו כוח שעכשיו מחזיק אותך, הוא יחזיק אותך.
יפה.
רק אתה תזהה אותו בצורה אמיתית.
זאת אומרת, זה משהו בכלל לא שייך לעולם שלנו.
לקליטה הנוכחית זה לא שייך, כן.
מה זה קליטה נוכחית?
תהיה קליטה אחרת. הרגשה אחרת של המציאות.
זה פקטור, זה לא הקליטה, זה פקטור, זה אנרגיה אחרת. זה סוג של, בוא נגיד, אנרגיה אחרת.
לא בסדר, אז מה?
לא,
אז... מה? אז מגיע, אז עולם הנעלם, אז מה? לא נורא, נעבור. כן. נו, לא.
דיברנו הרבה עכשיו על תפיסת המציאות. במה זה מועיל לנו בעבודה שאנחנו עושים? להבין את זה. אני
זה הרבה... זה שאתה בכל זאת תשתדל לראות בך ובסביבך כוחות. כוח קבלה וכוח השפעה. וכך להתייחס להכל. זהו. זה מאוד עוזר.
זה מה שאני לא מבין, במה זה עוזר? זה עושה את זה לא אישי?
זה עוזר לבירור מה זה טוב ומה זה רע, מה זה מועיל, מה זה לא. עוזר לבירור, זה לעבודה שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות? רק בירור. נמשיך.
אות ממחת. המלכות נבחנת לאפשר... משום שהיה לה להסתפק בחוכמה שבזרנבין, ולכמכוון משום שהייתה לה השתוקקות. ובחינת ד' שהיא המלכות נבחנת לאפשר וכמכוון, אפשר הוא מטעם שכבר ישנה הערת חוכמה בזרנבין, דהיינו בבחינה ג', והמלכות דזרנבין, אינה מוכרחה לעשות ההתגברות הזאת מחדש כדי להמשיך אור החוכמה בשיעור יותר גדול מבחינה ג' וכמכוון הוא מפני שההתגברות הזו אחר אור החוכמה עשתה בבחינת השתוקקות דהיינו בשעה שלא היה לה אור החוכמה שאז מתגלה התשוקה שוב, ובחינת ד' שהיא המלכות נבחנת לאפשר וכמכוון. אפשר הוא מטעם שכבר ישנה הערת חוכמה בזרענפין, דהיינו בבחינה ג' והמלכות דזרענפין אינה מוכרחה לעשות ההתגברות הזאת מחדש כדי להמשיך אור החוכמה בשיעור יותר גדול מבחינה ג'
זאת אומרת כאילו לפי רצון שלה הכל היה מלא לפי בחינה ג' באור החוכמה ולמה היא בעצמה התגברה להמשיך עוד תוספת השפע. זה נקרא שבמעשה היא כן הולכת על האיסור, עוד לא היה איסור, אבל על התוספת מעצמה. אפשר לה לא להמשיך והיא כן ממשיכה.
וכמכוון הוא מפני שההתגברות הזו אחר אור החוכמה עשתה בבחינת השתוקקות, דהיינו בשעה שלא היה לה אור החוכמה, שאז מתגלה התשוקה.
זאת אומרת, מלכות ממש כאילו מחוצה לכל גורם אחר, זר, כוח המחייב, היא בעצמה הולכת וממשיכה את האור, ולכן נקראת שאפשר וכמכוון. אותו דבר כמו שזה היה במעשה בבינה כלפי אור חסדים, אותו דבר כמו שזה היה בזרמפן כלפי הכוונה. היא קיבלה משניהם את ההבחנות הללו, ואז היא באמת קמה בפני עצמה ברצון הגדול. עוד אחד שהוא מסביר את זה.
ממתת. הפרש בין אור החוכמה להארת החוכמה.
טוב, לא, זה לא. על זה מובן מה שאנחנו עכשיו עברנו? על זה. תיזהר שלא יהיה על זה. נו.
לא ברור הבדל בין רצון להשתקקות. אנחנו מדברים.
השתקקות זה תוספת לרצון.
מאיפה?
השתוקקות זה תוספת לרצון, זהו, לא באיפה ולא מכלום. אם יש לי תוספת לרצון שאני מפתח מעצמי, זה נקרא השתוקקות. כוח הנוסף שאני משתוקק למקור של התענוג. מאיפה זה אלף ואחת סיבות? לא. יש רצון שיש בי רצון, ואם אני בנוסף מפתח חיסרון למקור התענוג, זה נקרא השתוקקות. כן.
בדוגמה של זה רמפן, מאיפה זה היה השתוקקות?
מאיפה כתוב שיש לו השתוקקות?
יש כתוב.
נו.
רק שנייה ככה. כן, באמצע.
מבחינת השתוקקות?
כן, יש כאן השתוקקות.
בממזיין אתה מתכוון?
כן.
נו?
יש כאן השתוקקות.
ויש כאן רק אור חסדים, בלי חוכמה, לכן המלכות שלה, של בינה, שהמשיכה הערת חוכמה, הנה המשיכה זאת בבחינת השתוקקות. כן? זה אתה מתכוון? או לפני זה? בממזיין, בסדר, נו. זה לא שייך לזה רמבין, זה שייך לבינה. ובהמשכה זו שהיא בחינה ג', יש עלינו להבין שתי דברים. א' הוא, דלא אפשר, דיינו שאין לה יצא אחרת, מחמד שהאור החיה כבר חסר שם בני צהל, והבית, דכמכוון, כי יש כאן השתוקקות, אחר שהערת חוכמה שהמשיכה, מחמד שהמשיכה אותו, בינה המשיכה אותו, בעת שהייתה ריקנית ממנו, כן? כי בחינה בית הייתה מכסה את עצמה, מכסה על אור החוכמה, ויש בה רק אור חסדים בלי חוכמה. לכן המלכות שלה, שהמשיכה הערת החוכמה, הנה המשיכה זאת מבחינת השתוקקות. מי המשיכה? מלכות בינה. זה לא זרמפין. בסדר? מה לא?
כי יש רצון ויש השתקקות.
בזרמפן לא.
בסדר, בבינה. מאיפה השתקקות?
כי יש לה... הוא מסביר לך מאיפה השתקקות. אחר שאני קרא... אחר שקראנו זה אתה אומר? מסבירה לך שהיא מכסה על אור החוכמה, לכן יש לה אחרי זה השתקקות לחוכמה, תוספת משלה, התעוררות משלה, זה נקרא השתקקות. בנוסף למה שיש. כלפי אותו מקור. זה נקרא השתוקקות. עכשיו, בבין זה ברור למה. כי היא בעצמה לא רצתה חוכמה, המשיכה כל החסדים, אחר כך שחוכמה זה כל החיים, ממשיכה את החוכמה. המשחק הזה בכוונה בא מהבורא, כדי לעורר את הנברא פעם להשפעה, פעם לקבלה. שיהיה בנברא שני כוחות האלו כביכול שווים. ואז בינה, אחר כך שהיא מבצעת את עצמה כבינה, מהחוכמה, זה מלכות דה חוכמה עושה את זה, שהיא מעמידה את הבינה, אחר כך מלכות דה בינה כך מעמידה את הזרמפין. מפני שהיא מרגישה שבלי חוכמה לא יכולה להתקיים, אז היא ממשיכה בתוכה חלק מהחוכמה, שזה נקרא זרמפין. אז זרמפין איפה נמצא? בתוך בינה, זה הכל נמצא באותו רצון, רק יותר פנימה, יותר פנימה, יותר פנימה. גילוי באותו רצון. No. ודאי שיש לה השתוקקות. היא זרקה את החוכמה בתחילתה, המשיכה רק חסדים, עכשיו משתוקקת. תביא לי בחזרה קצת. על זרמפין אי אפשר להגיד, זרמפין זה כלום. כל הראש שלו זה בינה. על אף אי אפשר להגיד את זה, לכן אמרתי שאין דבר כזה בזרמפין. רק בבינה. בזרמפין בכלל אין ראש. איך יכול להיות? עכשיו אתה יכול להגיד, אם אין לו ראש, אז איך יכול להיות שמתפתח ממנה המלכות? אז האמת, אז בינה ממשיכה. אחרי שהיא משיגה את הזרמפין. נו, אז, אבל זה דברים קצת יותר עמוקים. טוב, אולי נמשיך, אולי נבין אותם מההמשך. בבקשה.
עוד ממתת. הפרש בין אור החוכמה להערת החוכמה. ואין להקשות כאן, הרי בבחינה ג' יש הערת חוכמה, דעל כן נקראת בחינת ד' בבחינת אפשר, ואם כן, איך מתגלה בבחינת ד' התשוקה לאור החוכמה, אמנם תבין מאוד כי יש הפרש גדול בין הארת החוכמה לבין אור החוכמה. כי הארת החוכמה משמעותה שעצמות המדרגה היא אור דחסדים, אלא שמקבלת הארה מאור החוכמה, מה שאין כן אור החוכמה, הרי כל עצמותו של האור כולו חוכמה. ולא כלל חסדים. והנה לבחינת חיותה של המדרגה מספיקה גם כן הארת החוכמה, כמו שיש בבחינה ג' שהיא זרענפין, ועל כן המלכות דזרענפין, שהתגברה ברצונה להמשיך אור החוכמה, לא הייתה מוכרחה לזה, אלא שהייתה בחינת השתוקקות בה, אחר עצמות אור החוכמה, הנעלה הרבה על בחינת הארת החוכמה שבבחינה ג' כי כלפי אור החוכמה האמור נבחנת שהיא ריקנית מהאור הזה, ויתכן על כן שתתגלה אחריה התשוקה.
יש הבדל גדול. יש הבדל גדול, איך אני מקבל? או שאני לא רוצה ונותנים לי, זה כמו שזה רמפין, הוא נולד עם אור החוכמה, זה בינה מולידה אותו בצורה כזאת. אין השתוקקות, אין כלום. אין? או שזה רמפין בסופו, מתגלה בו תשוקה לאור החוכמה, הרצון קודם לאור, ואז הוא ממשיך, תוספת. זה הבדל בין הארת חוכמה לאור החוכמה. ולכן ודאי שאז אפשר להגיד על המלכות שהיא הרצון לקבל הגמור השלם. עוד פעם.
הפרש בין אור החוכמה להארת החוכמה. ואין להקשות כאן, הרי בבחינה ג' יש הארת חוכמה, דעל כן נקראת בחינת ד' בבחינת אפשר, ואם כן, איך מתגלה בבחינת ד' התשוקה לאור החוכמה? אמנם תבין מאוד כי יש הפרש גדול בין הארת החוכמה לבין אור החוכמה. כי הארת החוכמה משמעותה שעצמות המדרגה היא אור דחסדים, אלא שמקבלת הארה מאור החוכמה, מה שאין כן אור החוכמה, הרי כל עצמותו של האור כולו חוכמה, ולא כלל חסדים. והנה לבחינת חיותה של המדרגה, מספיקה גם כן הארת החוכמה, כמו שיש בבחינה ג' שהיא זרנפין, ועל כן המלכות דזרנפין, שהתגברה ברצונה להמשיך אור החוכמה, לא הייתה מוכרחה לזה, אלא שהייתה בחינת השתוקקות בה, אחר עצמות אור החוכמה, הנעלה הרבה על בחינת הארת החוכמה שבבחינה ג' כי כלפי אור החוכמה האמור נבחנת שהיא ריקנית מהאור הזה ויתכן על כן שתתגלה אחריה התשוקה.
בסדר? שקט. כן.
יש שאלות על השתוקקות.
נו, מה יש?
עודד מניו יורק ואנטון ממוסקבה שואלים מה ההבדל בין השתוקקות לכוונה.
על הכוונה אנחנו לא מדברים. השתוקקות שייך לרצון, כוונה שייכת למסך. על הכוונה עוד לא דיברנו. עוד לא דיברנו. זהו. השתוקקות זה פשוט, אני רוצה עכשיו עוגה. מת, איזה עוגה יפה, איזה טובה, יש לי רשימות, יש לי, אני רוצה. אין לי, ואני מעצמי רוצה. זה נקרא השתוקקות. רצון לעוגה, כן, זה רצון הכללי. עכשיו אני משתוקק למשהו מיוחד. זה השתוקקות. השתוקקות זה נקרא שאני מעצמי פיתחתי את זה. שזה נוצר ביטו כנוסף, כלי נוסף, לא מעל מה שבורא ברא. תראה מה שהוא עשה, הוא עושה משחק. חסדים חוכמה, חסדים חוכמה, אופה, רוצים חוכמה. התחיל מאור החוכמה, בגלל שהיה באמצע חסדים, שלא רצו חוכמה, עכשיו כן רוצים. והרצון הזה שעכשיו ממשיכים הוא עוד יותר ממה שהיה קודם. בחינה ד' היא יותר ממה שבחינה א', מה בחינה א'? דומם, בחינה ד' זה אדם. כן.
מיכאל מרוסיה שואל, כיצד לפתח השתוקקות על פני הרצון המקורי?
זה כל העבודה שלנו. מהקינה, מהכבוד, מהחברים, אתה יכול לתפוס את זה. בוא נסיים.
אותנון, בחינה ד' בלבד נחשבת לכלי קבלה, משום שהיא בחינת אפשר וכמכוון. והנה נתבאר שלא כל הרצונות נחשבים לכלי קבלה, אלא רק בחינה ד' בלבד. כי אין הרצון נחשב לבחינת קבלה, זולת בבית התנאים, אפשר וכמכוון. דהיינו שלא יהיה מוכרח לקבלה, ושתתגלה בו השתוקקות לקבל. להפוקי בחינה ג', אף על פי שיש שם השתוקקות לקבל, דהיינו דק המכוון, מכל מקום כיוון דמוכרח לקבל, שהוא חיותו המוכרחה, על כן אינו נחשב לכלי קבלה. ולהפוקי בחינה ב', שאף על פי שאינה מוכרחת לקבל, מכל מקום, כיוון דאין שם השתוקקות, אינה נחשבת לכלי קבלה, ואין צריך לומר בחינה א', שאין בה לא זה ולא זה, כי היא מוכרחת לקבל האור שלה, שהוא חיותה, וגם אין בה השתוקקות. על כן, ודאי הוא רצון קלוש לגמרי.
טוב. כן, דורון.
הוא כותב באות ממתת שהערת החוכמה משמעותה שעצמות המדרגה היא אור חסדים, אלא שמקבלת הערה מאור חוכמה.
כן. אז אפשר לחדד את ה... בינה בסופה, בינה בסופה מפתחת עוד חלק בה, שנקרא זה רמפין, שבה יש תוספת לאור חסדים, הערת חוכמה.
כאילו הערת חוכמה זה חסדים? זה לא ברור פה.
לא,
מה זה עצמות החוכמה לעומת הערת החוכמה?
הערת החוכמה זה נקרא שאני בעצמי לא נמשך לחוכמה, אלא ככה אני בנוי. אז ככה, זה רמפין, זה נקרא קטן. בינה עושה אותו כזה, יליד הרצון, פיתחה את הרצון לחוכמה, בצורת הערת החוכמה. היא בעצמה לא צריכה את זה. היא מוצאה את זה כאילו מתוך החוצה. לא לצורך שלה עצמה. לכן זה נקרא רצון רק וק. ובהתאם לזה, מה שמתמלא, מתמלא עם חיות הקטנה שנקראת וק, עירת חוכמה, וק דה חוכמה.
אז אפשר להגיד שההבדל הוא בין זה שאני רוצה רק להעביר את זה לבין זה שאני רוצה את זה לעצמי?
כן, ובו, זה הבדל גדול מאוד. בעצמי לא רוצה, לא צריך. עוד? זה דבר מאוד מיוחד. תראה, בכל הארבע שלבים האלו כאן נכללים כל ההבחנות שיכולות להיות בכל המצבים שבינינו ובכלל בכל העולמות. עד כמה שמתעמקים בהם רואים שחוץ מהם באמת אין כלום, כי חוץ מדלת פקינות האלה אין כלום. אחר כך יוצאת מלכות, ומלכות בתוכה, הבחינה דלת, מפתחת את כל הרגשות האלה פנימיות, הכל מה שקורה אחר כך, עולמות, פרצופים, ספירות, עולם הזה, כל ההיסטוריה שלנו, הכל חזרה לאינסוף, זה הכל קורה בבחינה דלת בתוכה. אין כלום. זה פשוט כאילו שאתה יושן, ואתה מתוך שינה חולם על כל ההיסטוריה. זה מה שקורה. זה שהיא מתחילה לגלות את עצמה, את היחס שלה כלפי הבורא, עושה צמצום, עושה כך, זה כאילו, רק כדי להגיע לבירור הנכון. זה המצב שאני רוצה להיות בו, שהיא מבררת בסופו של דבר הדבקות. ואז היא בדבקות מתעוררת מהשינה, מהחלון, היינו כחולמים. כן.
יש פה, בזמנו כשלמדנו על דלת בחינות, אז אמרנו שבבחינת דלת מתגלה כאילו משהו חדש. פה הוא כאילו מדבר על בחינת דלת שהיא פתאום יש לה השתוקקות לעצמות החוכמה. אבל אני זוכר שלמדנו שבחינת דלת יש בה בכלל משהו חדש, שלא מתעסק בכלל בתענוג באור, אלא רוצה להיות כבורא. זאת אומרת, רצון
אחר. אז עזוב. קודם כל, יש לה רצון משלה. אם לא היה רצון משלה, אז לא היה בכלל על מה לדבר, על שום דבר. אם אין רצון משלה, אז אין כלי. מבחינת דלת רוצה לגלות את את החוכמה במלואה. היא רוצה לקבל מעצמה, בהשתוקקות עצום. והיא מקבלת. מפני שהיא קיבלה לפי רצון שלה, אז מתגלה לה שהיא גונבת, נגיד. אבל קודם תתן לה להרגיש את הרצון שלה. טוב, אנחנו עוברים לחלק הבא.
לפני החלק הבא נשיר יחד שיר.
מה משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשתום בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל בואו נרקום בינינו אהבת רק על אבותינו שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את הכלים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נסתום בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, חלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים.